בוקר טוב לכולם. אנחנו עוסקים עכשיו בדף מספר 7, המשך ענייני גבול הדרום. וראינו כבר מספר ראשונים חשובים ואחרונים חשובים, שבוודאי עזה זה ארץ ישראל, ולמדנו וסיכמנו את המחלוקת שיש בדבר נחל מצרים, שתי שיטות, האם זה ואדי אל-עריש או שזה הנילוס. ויש אומרים שכל סיני ארץ ישראל עד שארם א-שייח, ויש אומרים שחלק מסיני כמו הרמב״ם, ויש אומרים עד ואדי אל-עריש. עכשיו נעסוק עוד קצת בדברי האחרונים החשובים בענייני עזה. רוב רובם של האחרונים בהחלט משייכים את עזה במאת אחוזים לארץ ישראל, כולל תרומות ומעשרות ושמיטה ויובל וכל הדברים הללו, כמו הרדב"ז והכפתור ופרח. אבל יש גדול אחד מאוד, המהרית, שהוא קיבל שאלה כזאת, אני קורא מספר אחד. ירונו רבותינו, שמעון שהיה דר בעיר אחת מערי יהודה ועזה שמה, וארץ רחבת ידיים לסחורה ובה גנות ופרדסים וכל מעדני עולם. זה לא בוץ, זה מקום נפלא. ובהיות שמעון בעזה הנזכר, היה סוחר ונושא ונותן עם חבריו, ועירה שקנה סחורה מלוי אחד, מסוחרי העיר, ונשרפה הסחורה ההיא, והוא צריך שמעון לברוח מעזה, אז הוא ברח למצרים. הוא היה שם בעזה, סוחר גדול, הסתבך כנראה באיזה משהו, עוד לא כתוב דוגמה הסיבוך. אחרי כמה זמן שהסיבוך הזה עבר, הוא רצה לחזור בחזרה לעזה, ואשתו לא רצתה לחזור לעזה. היו שני אחים, אחד אשתו הסכימה בלי שום בעיות, והאישה השנייה לא רצתה לחזור לעזה. אז השאלה היא, האם במקרה כזה, הוא יכול לחוף אותה לבוא לארץ ישראל, כמו שאומרת הגמרא במסכת כתובות, הכל מעלים לארץ ישראל. והיא אמרה, לא, אני רוצה להיות במצרים, זה מקום יותר טוב, יותר זה, מפחדת. תשובה, אני קורא מספר 3. השואל הזה השכיל פיו וסתם וכתב דר בעיר אחת מערי יהודה, שיראה שמחזיקים בה כארץ ישראל. הוא אומר, אתה, השואל הזה הוא אדם מתוחכם. קודם כל הוא הכניס לי כבר בשאלה שעזה זה מערי יהודה, מכיוון שהוא רוצה להמשיך אחר כך את הדרישה שלו, שאם זה ערי יהודה אז הוא יכול לכפות את אשתו לבוא לארץ ישראל, שיראה שמחזיקים בה כארץ ישראל, כדי שתהיה תשובתי עליה הכל מעלים לארץ ישראל. זה הוא צפה, אולי היה לו עורך דין כזה, שהוא צפה שאם אני מסכים שזה שבט יהודה אז הכל מעלים לארץ ישראל. ואולם יהיה מקום לומר שהיא מאותה שהביא בעל כפתור ופרח, בסוף פרק זה בורר, אמר רבי אלעזר, חורבה אחת הייתה בתחומי עזה, והיו קוראים לה חורבת הסגורתא. זה ראיה שמביא הכפתור בפרח, שעזה כן ארץ ישראל. כי הדין של נגעי בתים נוהג רק בארץ ישראל. ואם בעזה הייתה חורבה אחת שקראו לה חורבה מסוגרת, אבל יש הסגר במקרה של צרת הבתים, ונראה שמתוכה רצה להוכיח שהיא ארץ ישראל, שאין חוץ לארץ מטמא בנגעים. אז אנחנו רואים, זה באמת אחת הרעיונות של כפתור ופרח, שעזה היא 100% ארץ ישראל. ועל הנחה זו השיבו ממשנתנו, הכל מעלים בארץ ישראל. זה מה שאתה מתכוון, אתה מתכוון לומר, הנה, יש שם חורבה כזאת שיש אליה נגעי בתים, סימן שעזה ארץ ישראל, אז אני רוצה שיכפו את אשתי לבוא לארץ ישראל. הרי נידן לפני רבותינו, אני קורא מספר 4, שיחיו, שנראה בבירור שיחוץ לארץ לכל דבריה. דיתנן, ראיה באמת חזקה, בפרק כמה דגיטין, המשנה הראשונה בגיטין, מרקם למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, ועזה בדרומה של אשקלוני, שהכל יחוץ לארץ, הנה כתוב, גבולות ארץ ישראל, בדרום אשקלון, הרבה דרום מאשקלון זה עזה, אם אשקלון עצמה כבר חוץ לארץ, אז בוודאי שעזה גם חוץ לארץ. כשאתה קורא את התשובה הזאת בפשטותה, משהו סובר שזה ממש חוץ לארץ. אחר כך הוא ממשיך הלאה. מה נעשה עם זה שכתוב שם שהיה שם חורבה כזאת שהיה בה נגעי בתים בעזה? אם זה חוץ לארץ, מה פתאום יש נגעי בתים? התשובה הוא אומר, מספר 5, אותה תשובה שהביא הרב בעל כפתור ופרח, אין ממנה ראיה. עד הכרו לחור ותסגיר את השם המזמן בית ראשון הייתה שהיו צריכים להיזהר מתומת האבנים. זאת אומרת, רק, כבר אנחנו כבר רואים שבתקופת בית ראשון הוא אומר שעזה כן הייתה מארץ ישראל. והחורבה הזאת מחורבת בית ראשון. היום היא לא ארץ ישראל. הוא בהחלט סובר, ככה אנחנו רואים בתוך התשובה הזו של המערית, שתלוי לגבי מה. וכך רואים גם בהמשך הדברים שלו. לגבי מצוות התלויות בארץ, שער הדבז והכפתור הפרח אמרו שגם זה נוהג בעזה, זה הוא חולק. מכיוון שעולי בבל לא כבשו את עזה, רק עולי מצרים כבשו את עזה. עובדה שהוא אומר שמה שהיה מזמן בית ראשון, זה באמת, יש שם דיני תומת בתים. אז בהחלט, הוא לא, זה מתאים מאוד כשהוא אומר בצורה כל כך נכנסת, זה חוץ לארץ. תראו מה שהוא אומר על המספר 6. ועוד פוק חזים היה מדבר שרי כל ישראל אשר ישבו שם מעולם, בשנים קדמוניות מעולם החזיקו כחוץ לארץ, ורבותינו הקדמונים שבירושלים החזיקו כחוץ לארץ ליאן תרומות ומעשרות ושביעית, שרוב הפירות והתבואה של ירושלים מביאים מעזה, בלי להפריש תרומות ומעשרות ובלי להזדקק לשביעית. אז בהחלט אתה רואה פה שהוא מתכוון בוודאי לומר, אלו לא חולק על התנ"ך, בתנ"ך כתוב שעזה שייכת לשבט יהודה. אלא הוא חולק על הנקודה הזאת שאומרים, וזה באמת מגוון דעות יש בעניין הזה, האם באמת גם תקופת בית שני, או עולי בבל במילים אחרות, גם כן כבשו את עזה או לא. לפי שיטת הרדבז והכפתור והפרח כבשו גם את עזה, ולכן באמת בעזה יש גם תרומות ומעשרות ושמיטה ויובל וכדומה, ואילו לפי המעריד זה לא ככה. מה זה נוגע עכשיו לענייננו שהוא כופה את אשתו לבוא לארץ ישראל? לפי שיטת המעריד, כנראה, אפשר לכפות את האישה רק לבוא לשטח עולי בבל. והוא אומר את זה במפורש, תראו מה שהוא אומר במספר 7, מכל מקום, לעניין כפיית עלייה שאינה אלא בשביל המצוות התלויות בה, לא אומרים לנו לארץ ישראל המקודשת, היא מחויבת במצוות, כמו שנאמר, לעניין המוכר עבד, אני אסביר. יש כמה וכמה גישות כאלה בראשונים, באחרונים, למה יש דין כפייה לבוא לארץ ישראל? אישה את בעלה ובעל את אשתו. יש אומרים שזה בגלל המצוות לא תלויות בארץ. בחוץ לארץ, בכל מקום שנמצאים, אין אפשרות לקיים מצוות התלויות בארץ. בארץ ישראל, בתחום עולי בבל, יש אפשרות לקיים את המצוות התלויות בארץ. ולכן, כדי להיכנס לתוך החיוב של המצוות הללו, יש דין כללו לארץ ישראל. אבל בהחלט אנחנו נראה במשך הדרך, הרמב"ן סובר שזה לא נוגע בכלל לעניין הזה, אלא בעצם העובדה לבוא לארץ ישראל זה מצוות עשה מן התורה, ועוד נפתח את הדבר הזה בעתיד. אבל אתם רואים שהרדבז לא סובר ככה, והוא סובר שלמה יש דין כפייה בגלל שיש מצוות התלויות בארץ. ברגע שאתה אומר ששם בעזה אין מצוות התלויות בארץ, אז הם באמת אולי יכול לכפות אותה לבוא לארץ ישראל. אז בא אמור קציה, זה רבי יעקב עמדין, מתקיף את המערית, התקפת מחץ, והוא כותב ככה, נקרא מספר 8. שחיפשתי בהמתחות שאלות ותשובות, אולי אמצא בהם דבר מסייע או מחזיק בידי, או עומד לנגדי. הלכתי לחפש בתשובות, מה אומרות התשובות של האחרונים החשובים על עזה? הראשון, נוח לי, הוא הרדבז. נשאל הרב אם בני עזה חייבים להפריש תרומות ומעשרות, ויש שם אנשים שהיה להם קרקעות, ויש היא בוודאי, בוודאי של ארץ ישראל, ובוודאי גם לגבי תרומות ומעשרות. שואלי מצרים כבשוה, עם מדאורייתא, מדרבנן וכו'. ביקשתי לי חבר, או מצאתי רב גדול, יש לי חבר נוסף של הרדבז, שדבריו אלו בקצרים עולים בקנה אחד עם מה שכתוב לפני למעלה. בקיצור, אז יש לו כבר שניים, יש לו הרדבז, ויש הכפתור והפרח, ויש המור וקציה, שהם סוברים בוודאי שאז ארץ ישראל, גם לגבי מצוות התלויות בארץ. ברם, מספר 10, השני קשה ממנו. טוב, חיפשתי בספרייה. מצאתי מערית. הוא מערית שכתב בהפך. ודן עזה כחוץ לארץ גמורה. כל דבריו לא נתחברו לי. לכן אני מציג הנה עיקר ראיותה בזה. על הראשון ראשון, אמנם הנדון של המערית היה במי שהיה מאיר עזה וכו' וכו', והוא רצה לכפות את אשתו, אני לא חוזר עוד פעם על התשובה הזאת, אני מדלק פה טיפה, וישיב וזה לשונו, מספר 12. ונראה בבירור שיחוס לארץ לכל דבר, כך הוא מצטט את המערית שראינו אותו לפני רגע. דתנן מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, ועזה בדרומה של אשקלון. אלמה, כל מה שהוא חוס לגבולין אלו, כל חוס לארץ. במחילת כבודו אין מזה ראייה של כלום. היה ליאן גיטין. מה כתוב שם במסכת גיטין? במשנה. כתוב שמאשקלון לדרום, מי שגר בחלקים האלה של... אז מי שמביא משם גט, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. זה כמו חוץ לארץ לגבי גיטין. תלוי מה הנושא. וזה אחת הבעיות שישנה ב, ב, בשיעורים הללו, לזהות לגבי מה דנים. אם אתה דן לגבי מצוות יישוב והתיישבות וכפייה לעלות לארץ ישראל, זה לא נוגע למצוות התלויות בארץ, לפי רוב הפוסקים, חוץ מבית השאן, אנחנו רואים שהרדב"ז האמרית לא סובר ככה. אם אתה דן לגבי גיטין, באמת אין חינמי. הגבולות של ארץ ישראל לגבי גיטין, זה לא גבולות ארץ ישראל לגבי כיבוש הארץ. שהרי אם אני אומר שצריכים מאשקלון לדרום, מאשקלון כדרום, אז בכלל אני לא מגיע לנחל מצרים. איפה נחל מצרים? באשקלון יש נחל אשקלון. אותו דבר, מעכו לצפון, איפה אני מגיע לפרט? אז תלוי מה הנושא שבו דנים. לגבי מצוות כיבוש ארץ ישראל, בוודאי שצריכים לכבוש בדרום, לפחות את ואדי אל-עריש. לגבי מצוות התלויות בארץ, רוב הפוסקים אומרים שבעזה למשל חייבים מצוות התלויות בארץ, אבל יכול להיות שמי שמביא גט מעזה צריך להגיד בפני נכתב, בפני נכתב, מה זה נוגע אחד לשני? תלוי מה הנושא של הדיבורים האלה. לכן דוחה המור הקציעה בתחייה כזאת לדברי המערית, רק אני אומר עוד פעם, צריך לדעת שהמערית עצמו בוודאי לא חולק על פסוקים, אלא הוא מדבר, ביניהם יש מחלוקת, למה בכלל קופים לעלות לארץ ישראל בלי למצוות תלויות בארץ, או סתם קופים לעלות לארץ ישראל. והאם עזה, מה מעמדה, אם נכבשו על ידי עולי בבל או לא, אבל באופן עקרוני, בוודאי שגם המערית סובר כמו כל הפוסקים הללו. דבר מאוד מדהים יש בתשובות של רבי אליעזר יהודה ולדנברג בספר ציצי אליעזר. אני לא יודע אם הוא מתכוון הלכה למעשה, תראו מה שהוא אומר פה, דבר מדהים. אני קורא מספר 14. שטחים הנכבשים מחדש, אם מתעוררת בהם קדושתם הראשונה, כלומר, שטחים שעכשיו צהל כובש למשל, שטחים מעבר לגבולות עולי בבל. עולי בבל גם היום צריכים להפריש שם תרומות ומעשרות, שמיטה ויובל, אין בזה ספק. אבל אם צהל כובש מעבר לגבולות הללו של עולי בבל, נגיד דרום על עזה, כובש את סיני, אז הוא מביא פה בלכות ארץ ישראל המיוחס לטור, לרבי יעקב בעל הטורים, בדין חיוב חלה, כתוב למור, נקרא מספר 14 א', לפי דעתי לא באה קידוש מקום מכל מה שכבשו עלי מצרים, ואפילו היום אם תהיה עיר אחת בארץ ישראל, מיוחדת לדירת ישראל, והשדות מיוחדות לישראל, ולא יהיה עליהם ממד גוי שיוכל לגרשה ממנה, זוהי קדושתה וחיה במעשר דאורייתא. כלומר, אם אנחנו כובשים היום מקומות חדשים, מעבר לגבולות עולי בבל, שאנחנו בעצם חייבים שם לפחות מדרבנן בתרומות ומעשרות, כל מקום שאנחנו כובשים ואנחנו משתלטים כמו שצריך, זה בעצם כיבוש של צהל. אם צהל יתנהג כמו שצריך להתנהג, צבא כובש. אז זה נהיה חיוב מעשרות דאורייתא. תראו ממשיך הלאה. הוא מביא את זה בשם רבי יעקב בעל הטורי. כך שבהחלט כל הדיונים האלה, האם מה זה ארץ ישראל או לא, או זה נכבש על ידי צהל או לא נכבש. נכבש, אז זה לפי שיטת רבי יעקב בעל הטורי, זה נהיה חייב במעשרות דאורייתא. חסר לנו עוד איזה מרכיב אחד של כל יושבי העליה, אבל בהמשך הדרך בתשובה, בעריכות רבה הוא אומר, שכל יושבי העליה זה לא שעושים סטטיסטיקה עולמית כמה יהודים יש, ואני עושה, אם יש, נגיד היום יש ברוך השם 12 מיליון יהודים, 12 מיליון יהודים ועוד 6 מיליון ועוד אחד, זה נקרא רוב, לא, אומר אנחנו מתחשבים רק בארץ ישראל. אם בארץ ישראל יש 60 ריבו, זה נקרא כל יושבי העליה. מוכיח את הדבר הזה גם, זה את החלק הזה של התשובה לא הבאתי, כי זה לא נוגע ישורות למיננו. עכשיו תראו מה שאומר מספר 15. ואמינה למר, אין אמנם דל עצם חידושו, שרוצה לומר, כל שבא לנו על ידי כיבוש מלחמה חוזר ונאור, קדושת קישון, מצאתי לו תנת נמסעי הגדול, הוא מביט. המביט זה הבן של המערי. בקריאת ספר, פרק א' דתרומות, שכותב, זה לשונו, נראה דבעינן מלך או נביא ורוב ישראל, אפילו לכיבוש ארץ ישראל, אנו בכיבוש ראשון. אבל כיבוש שני, כיוון שכבר קידשה ארץ ישראל, פעם אחת היא כבר התקדשה, אף על פי שבטלה, כשגלו, לא הוצרכו רוב ישראל, אלא עזרה וסייעתו כתשועה. זאת אומרת, כשאתה עולה עכשיו עלייה, פעם אחת היו חייבים לכבוש בכיבוש ראשון את כל ארץ ישראל ורוב יושבי העליה, וצריך מלך. אחרי שפעם אחת זה נכבש, ואחר כך הלכנו לצערנו לגלות, שחוזרים מהגלות לא צריכים התקדשות חדשה של רוב יושבי העליה. עובדה שכשעזרה הגיע לארץ ישראל, הגיעו איתו רק כמה עשרות אלפי יהודים, לא כולם באו איתו לארץ ישראל. הוא לא נהיה רוב בארץ ישראל, ובכל זאת הוא בנה בית מקדש. אז בהחלט אתה רואה שבמצב שלנו היום, אם אנחנו כובשים את השטח הזה, כך אומר הציץ אליעזר, זה חוזר ונאור כל מה שהיה. הרי לך המקור מפורש, 16, ליסוד סברתו בדברי המבית, שכותב נמי לומר בכזאת, אף על פי שבטלה לקדושה ראשונה, שגלו, מכל מקום בטלה רק לעניין זה שכשלעצמה לבד אינה יכולה בפועל להכיל חיוב ותרומות ומעשרות. אבל במקרה שמוצא כיבוש ישראלי חדש, מספר 17, מצטרף לקדושתה אל הכיבוש, ואין יעלה שלא תצטרף מחדש לכיבושה לא מלך ולא נביא ולא רב ישראל. בזה הוא חולק בסוגרם, אני אומר לכם, על דברי הרב עובדיה יוסף, שהרב עובדיה אומר שלעשות מלחמות צריכים מלך, והיום אין לנו כל הכך מלך, אז זה, בעזרת השם, בהמשך הדרך, אנחנו נעסוק הרבה במאמר הזה של הרב עובדיה, ייבדל לחיים ארוכים. על כל פנים, זה תוספת נוספת שאומר אותה ומחדש אותה, הציץ אליעזר, לסיכום, בוודאי, שעזה היא ארץ ישראל, לפי כל הפוסקים, יכולות להיות מחלוקות בפרטים מסוימים לגבי כפייה לעלות למשל לעזה. אבל באופן עקרוני, בוודאי שעזה היא ארץ ישראל. וכאן אני הוספתי עוד איזו פסקה קטנה כדי לסגור לגמרי את העניין של עזה. תראו מספר 19. לאורך כל ההיסטוריה מוזכרת עזה כמקום התיישבותם של יהודים. ביומן המסעות של רבי עובדיה מברטנורה בשנת ריש ממחת, ראיתי בעזה הבית אשר הפיל שמשון על הפלישתים. כך כותב הברטנורה. ובעזה היום כ-70 בעלי בתים יהודים. רבי היסטוריה פחיזה, הכפתור הפרח שכבר דיברנו עליו, רבי דוד בן זרימה זה הרדבז, בתשובותיו רבי יעקב עמדים שקראנו אותו היום אמור וקציעה, פסקו שעזה ארץ חלק מארץ ישראל. רבי ישראל נג'ר המחפר, הפיוט, יא ריבון עולם ועלמיה, היה רבה של עזה עד לפטירתו, כי בערך 5 שנים היה רב של עזה. כאשר נפוליון כבש את עזה מספר 20, עזבו היהודים, שבו אליה בשנת תפריש למד, פיתחו את היישוב, ישראל זה ויסוצקי, תה ויסוצקי שאנחנו שותים אותו היום, סוחר התה הידוע, יישב גרעין יהודי גדול בעזה בשנת תפריש ממהי, מאז ועד תרפת היה רצף של יישוב יהודי בעזה להוציא את שנות המלחמה, מלחמת העולם הראשונה. הרב קוק קודד את ההתיישבות ברפיח, וזהו נראה בשיעורים הבאים. על כל פנים בסיכום, בוודאי שעזה היא ארץ ישראל, הוא בוודאי שעד עזה זה ארץ ישראל, וגם דרומה לעזה בהחלט, עד ודי אל הריש, לפחות זה ארץ ישראל, ויש אומרים שהרבה יותר דרום. נסכם את הנקודה הזאת בדברי החסד לאברהם, זה הסבא של החידה, אומר עיקרון מאוד חשוב, לא נוגע דווקא לעזה, בכלל לארץ ישראל, הוא כמו, 21, הוא כמו שהשכינה אינה בשלמות, כל עוד שמקום בית המקדש אינו בשלמות על מכונו, כן השכינה גם כן אינה בשלמות, כל זמן שארץ ישראל אינה בשלמות גבוליה שמנחל מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, ושישראל שוכנים כל אחד ואחד בחלקו המגיע לו כפי חלק גבולו האמיתי. עד אז אין שלמות. ברגע שתהיה כל ארץ ישראל בידינו, אז יש לנו שלמות. כולל כמובן הרבי, לא הציפור. אבל לפני כן אנחנו בהחלט חסרים. ועכשיו תקחו עוד דף אחד. תעבירו את זה בבקשה מהר. בדף הזה שאתם מקבלים ממני עכשיו, וגם בשיעור הבא בעזרת השם, אנחנו נעסוק קצת באופן מעשי. סליחה על התקלה הזאת. בהתיישבות היהודית שהייתה התיישבות נפלאה בדרום ארץ ישראל, אתם רואים פה במפה שלפניכם, בצד שמאל זה חבל ימית, בצד ימין זה גוש קטיף, ונראה, נצטרך ללמוד לקח, בהחלט לקח מאוד חשוב גם לגבינו, מכל ההתרחשויות ההיסטוריות שבנו את השטח הזה, ולצערנו הרב גם מחריבו אותו עד שיבנה ויתכונן במהרה בימינו. יש מאמר נפלא של חגי אוברמן בספר התורה והארץ, חלק זין, ושם הוא מסכם את השתלשלות ההתיישבות היהודית בחבל ימית ובחבל קטיף. אתם יודעים שאחרי מלחמת ששת הימים, היו כל מיני התארגנויות. למשל, המקום הזה, הקדוש בית האל, הוא לא נבנה בדיוק ביוזמת הממשלה. אבל ברוך השם, יישוב נפלא. אחרי יוצא בזה אופרה ועוד יישובים אחרים. רובם ככולם כמעט לא נוסדו בעידוד, ביוזמת ממשלת ישראל, אלא על אף ממשלת ישראל, שבסופו של דבר כשהיא ראתה שאנחנו עקשנים ואנחנו עולים עוד פעם ועוד פעם, אז היא אישרה את הדבר הזה בדיעבד. לא כן ההתיישבות בדרום הארץ, ההתיישבות בחבל קטיף וכולל בחבל ימית, הייתה יוזמה טהורה של ממשלת ישראל כמה שנים אחרי מלחמת ששת הימים. ולא, זה לא היה בכדי. זה לא היה בגלל שהם חשבו שזה ארץ ישראל ושזה בתחום ארץ ישראל. אתם רואים שאפילו בגין טעה בעניין הזה. בהחלט הם הסתכלו על הדבר הזה בהיבט ביטחוני. כיוון שעזה יש בה המוני מחבלים וערבים סתם, ויש בעיה ביטחונית מאוד קשה, והיו פדאינים, קראו לזה פעם, עכשיו הם קראו לזה מחבלים, אותו שהם כבר עלו 100 שנה, יש להם רק שמות שונים לאותה הפעולות שהם עושים נגדנו, היה צורך, התעורר צורך בהחלט, להשתלט על השטח הזה ולעשות איתו משהו. התפיסה האמיתית והבריאה של האנשים באותה תקופה של ממשלת ישראל של אז, הייתה שאם אתה רוצה להחזיק במקום, אתה חייב לשתול בו יישובים קבועים. אתה לא יכול להיכנס עם צהל, כי צהל נכנס, צהל יוצא, זה לא... אבל אם אתה רוצה להיאחז במקום באופן קבוע, אתה חייב לשתול יישובים. אז בהתחלה הם עשו, הנה אתם רואים במספר אחד בדף שקיבלתם עכשיו ממני, היו 500 פיגועים ונרצחו 18 יהודים, ואז בתחילת שנת 71 למניינם, אז מישהו זרק רימון על משפחה, נהרגו שני הילדים של המשפחה והאמא נפצעה קשה, זה זעזע את עם ישראל, ואז הם החליטו, בעיקר היה המנצח על העניין הזה אריק שרון, שהיה אז עוד היה נורמלי, והוא פשוט השתלט על השטח ויזם תוכנית שנקראת אצלו חמש האצבעות. יש לכם פה את המפה, תראו, אתם רואים א', ב', ג', ד', ה'. הוא אומר שכדי להשתלט על השטח הזה מדרום בחבל ימית עד צפון, עד כולל גוש קטיף, מוכרחים לשתול יישובים במרחקים אחד מהשני כמו אצבעות, אתם רואים את זה כמו חמש אצבעות, כדי לתת אפשרות שאם יש חס ושלום איזה פיגוע או משהו כזה, ויש שם יישוב, אז יש גם כביש ליישוב, וגם יש פלוגות שיושבות ביישוב הזה, על המקום מגיבים ומסדרים את העניינים. וגם אפשר לחתוך את הרצועה לחמישה חלקים, כשיש לנו השתלות של יישובים בצורת אצבעות. הוא אמר, אני תוכנית, יש לי תוכנית חמש האצבעות, מספר 8, אתם יכולים לראות את התוכנית הזאת באופן מאוד מפורט. אצבע ראשונה, הקמת גוש התיישבות בצפון רצועת עזה, שם הוקמו היישובים אלי סיני וניסנית, זה נמצא פה קצת בתוך איזה עיגול אחד שם, זה ניסנית, אתם רואים אלי סיני, זה בפינה הימנית של המפה הזאת למעלה, אלי סיני, זה כדי לחזק ולהגיד שאשקלון זה לא סוף ארץ ישראל, אלא עוד דרום על הדבר הזה כבר יש התיישבות יהודית, שזה יהיה קרוב לבית חנון, שיש איזה בעיה בבית חנון, של מחבלים או של פצמרים וכדומה, אז יש לנו מיד גישה לטפל בעניינים האלה. אצבע בית, אזור נצרים. הוא רצה להקלט, הוא אמר, אז בזמנו, יש לנו מכתב שלו אפילו מהתקופה האחרונה, השנה לפני הפינוי, נצרים תהיה עיר גדולה ענקית, מרכזית ביותר, ותפקיד של, התפקיד של נצרים זה להפריד בין עזה לבין דיר אל בלח. דיר אל בלח נמצאת קצת אפשרות ג' שם נמצא דיר אל בלח, זה מחנה אדיר של פליטים וכדומה, ואנחנו צריכים לפרוט בקלות לטפל בעזה שבצד ימין של נצרים, בנצרים נמצא פה אפשרות ב' או בצד שמאל, ולהשתלט על הסיפור הזה. זה אזור נצרים. אצבע שלישית, ג' גוש היישובים שנועד לחצות בין דיר אל בלח לחאן יונס. אתם רואים דיר אל בלח שנמצאת פה אפשרות ג' וחאן יונס נמצאת אפשרות ד' קצת יותר למטה, וכיום ניצבים שם היישובים, בזמן שזה נכתב, עוד הם היו שם, קטיף, נצר חזני, גני טל וכפר דרום. דלת, אצבע רביעית, זה מקבץ יישובים גדול יותר, זה כדי להפריד בין חאן יונס לרפיח, רפיח נמצא קצת יותר שמאלה, איפה שהפס הזה שאחרי האות דלת. כאן הוא כמו לימים היישובים גן אור, גדיד, בדולח, בני עצמון, מורק, פיית שדה, רפיח ים, שיבנו בעזרת השם במהרה בימינו. בין היישובים האלה יש מקום גדול שנקרא נווה דקלים, הוא אומר, ושם זה מאחד, זה עיר כזאת קטנה, שהיא כאן משפקת את כל השירותים לכל הגוס הזה של ההתיישבות. היי, זה אצבע חמישית, זה כבר חבל ימית, פתחת רפיח, חבל ימית, ליצור חיץ בין התיישבותי בין רצועת עזה וצפון סיני. צפון סיני זה ביד הערבים בינתיים, ביד המצרים לכל הפחות, ולכן אנחנו צריכים ליישב את כל החבל הזה, אתם רואים שהאצבע הזאת היא אצבע ענקית. ותם, אם אתם מסתכלים באות היי, באצבע הזאת, שם יש רשימת כל היישובים הנפלאים שהיו, ימית, במשבצת שלמעלה, סופה, חולית, דקלה, שדות, נתיב העשרה, עוגדה. כל היישובים הנפלאים הללו שהיינו בהם הרבה פעמים. וזו הייתה התוכנית שאושרה גם על ידי הממשלה, ועל ידי זה להשתלט על כל הרצועה. עוד לפני שהתוכנית הזאת יצאה לפועל, אם אתם נחזור רגע אחד למספר 4, תראו מספר 4, הניצחון הצבאי אשר למרבה הטעות, אולי מספר 3 קודם, הפגיעה במשפחה התמימה, בעיקר בילדים הרכים, עוררה רגשי נקם, פיקוד הדרום, אני קורא שורה שלישית במספר 3, בפיקודו של שרון יצא למלחמת חורמה בטרור וניצח אותו באמצעות הרבה תעוזה, יוזמה ודמיון, הצליחו כוחות צהל לחסל את פעילות ארגוני הטרור ברצועה, ולאפשר קיום שחיים, עוד לפני ההתיישבות המסיבית הזאת שאנחנו כאן תיארנו אותה, הוא פשוט עשה מה שאדם נורמלי צריך לעשות. הוא לקח את כל העוגדה, מי שזרק אבן מאיזשהו יישוב, על המקום בלילה, טרטר את כל הגברים של היישוב, העמיד אותם בשורות, לא נתן להם לישון, יומיים, שלושה, אחרי טרטור כזה, אף אבן לא נזרקה מהיישוב הזה. אותו דבר, הוא הלך מיישוב ליישוב, איפה שרק הם הרימו את הראש במשהו, על המקום הוא התנהג איתם בצורה כזאת. גם מרק פה ושם אנשים, וגם שם אותם בבתי סוהר, וגם לפעמים גם עשה כמה עינויים טובים בשביל הסיפור הזה, אבל הוא השתלט בצורה נפלאה על כל החבל הזה, כשהוא הבין שצהל לא יכול כל הזמן לכבוש, אז לכן הוא הקים את תוכנית 5 הנקודות. אבל בהחלט זה היה ניצחון אדיר, של צהל, והרבה זמן אחר כך היה שקט מוחלט. ממש שקט מוחלט, אף אחד לא ירים את הראש, לא ירים איש את ידו ואת רגלו, בלי ממשלת ישראל. זאת הייתה המציאות. אני זוכר, אנחנו היינו נוסעים, קצת קשה להאמין לדבר הזה. היה אוטובוס, כמו שיש אוטובוס לביתה, ברוך השם, היה אוטובוס שנסע לכל היישובים האלה, כולל נצרים. היה לנו בן בנצרים שעכשיו הם נמצאים ביבול, נסענו באוטובוס אגד, היה אוטובוס אגד באשקלון לנצרים, הלוך וחזור, בלי מיגונים ובלי ליוויים ובלי חיילי צהל שצריכים להגן עליו, אף אחד לא הרים את ידו ואת רגלו. כך היה המצב במשך כמה שנים. ההתרופפות שהתחילה כתוצאה מזה שהתחילו לוותר על הדבר הזה, לעשות מסעים ומתנים עם כל הערבים, זה אחר כך הלך ודאך, וזה בסופו של דבר הגענו למצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו היום. אבל זאת השפה שהיא גם הצליחה באופן מעשי בשטח, אין מה לדבר. וזה היה גם טוב לערבים, לא שאני כל כך דורש את טובתם, אני יודע מה, אבל זה היה טוב לערבים, לא נרגו גם ערבים, והייתה התפתחות, הם עבדו, והם עבדו בגוש קטיף, עבדו בכל המקומות האלה, וכשכבר יישובים הללו כמה אתם יודעים. היום יש איזה אבסורד שאני ראיתי בזה, אחד מדפי פרשת השבוע, דורשים מהמתיישבים שהיו בעלי נחלות בגוש קטיף לפצות את הערבים שהתפטרו מהעבודה שלהם בגלל שממשלת ישראל נסוגה משם. זאת אומרת, המתיישבים, לא יודע שדורסים עליהם כמו על איזה אסקופה נדרסת, הם ישלמו פיצויים לערבים שממשלת ישראל גרמה לפיתור של פיתוריהם, כי הם לא עבדו כמה וכמה שנים אצל היהודים בחבלה. זה פשוט אבסורד הפוך לחלוטין, במין הידרדרות, כשהם עולים עד למעלה, יורדים, אין גבול כמעט לירידה. זאת המציאות. אז אני חוזר עוד הפעם. זה היה באמת הדבר הזה, ובמשך כל השנים, אחד היישובים המרוממים ביותר, המדוברים ביותר, היה היישוב נצרים, ובאו לשם גנדי, שהוא גם היה אחר כך מפקד, אלוף פיקוד מרכז, והשליטה של גוש קטיף עברה אליו למשך כמה וכמה שנים. אותו דבר גם שרון, שרון היה בכלל, היה לו חזון עצום להקים שם עיר גדולה לאלוקים. עכשיו תסתכלו רגע אחד, מספר 9. האישור להקמת נצרים ניתן בבוקר חג הפורים, תשנ"ב, עלו לנקודה החדשה שני גרעיני נחל של תנועת החירות. בהתחלה זה היה קיבוץ כזה, שלא הצליח, ואז באו החבר'ה שלנו. והתנחלו, היה גם מסע ומתן, הם קנו בכסף מלא את הבתים של הקיבוץ, והתחילו לפתח שם חקלאות אדירה. אני מעריך שחלק מהאנשים שיושבים פה היו שם, גם הם היו מקום ראשון בארץ בכמה וכמה ענפי חקלאות. משהו אדיר, הפכו את המדבר הנורא הזה לגן עדן ממש. עוד לפני כן, היינו בימית. ימית היא הייתה עיר גדולה לאלוקים. אני לא יכול לתאר את הדבר הזה באופן, מי שלא היה שם, זה לא יודע, זה היה פשוט עם החוף הכי יפה בארץ ישראל. בלי תינופת, בלי שום דבר. העיר הייתה בנויה, היה שם אחד מהבנאים הגדולים של גוש קטיף, קראו לו בר אילן, יהודי שחזר בתשובה בזכותו של הרב יעקב אריאל, שהיה רבה של ימית, ונבנה חבל ארץ נהדר ביוזמת הממשלה, עם השקעות עצומות שהממשלה השקיעה שם, כמו שראיתי מקודם את כל נשימת המגבץ היישובים הזה שישנו פה, בחבל, מה שנקרא באצבע השמאלית, אצבע ה', ואנשים ישבו שם, וברוך השם לאט לאט העיר הלכה, ובאנו כבר בית כנסת בעיר הזאת. אתם יודעים, בהתחלה היו שם כולם, כמעט כולם היו אנשים לא רחוקים מתורה ומצוות, לא היה מקווה, לא היה מניין, הרב אריאל בשבת לא היה לו מניין, הרב אריאל היה רבה של ימית, רב ישראל אריאל. לאט לאט התפתח שם, גם באו גם דתיים, כבר היה לו מניין בשבת, אחר כך הוא בנה מקווה, ואחר כך הוא בנה ככה בשלבים, אחר כך בנו בתי כנסיות נפלאים, היה בית כנסת הספרדי, בית כנסת האשכנזי, הייתה עיר נפלאה, עצומה, שעוד נתאר אותה בשיעור הבא. זה היה המצב. כשפתאום אותו אחד שיזם את התוכנית האצבעות הזאת, הסכים לנבלה שעשה מנחם בגין לסגת מהשטחים הללו, זה היה פינוי מאוד ברוטלי, קשה, שבגלל שזכרו את הקושי של הפינוי הזה, וזה באמת הדרכה בהחלט גם לגבינו. הרבה שנים אחרי שהיה הפינוי הזה, לא היו פינויים נוספים. זה היה מעין הפינוי של עמונה, קצת יותר מתון מעמונה, אבל בהחלט היה פינוי חזק, שגם מפקדי צה"ל של אז, שהשתתפו בדבר הזה, אותנו פינו, אנחנו היינו מהישיבה לצעירים שם, התבצרנו באחד הבתים, אותו אחד שפינה אותנו, הוא בכה יחד איתנו. קצין אחד מפיקוד צפון, לא נדבר על זה עוד בשיעור הבא, באופן מפורט יותר. אבל כאן, כשפונה החבל הזה, הובטח לכל המתיישבים שפונו משם, שהם יתיישבו בגוש קטיף, הכל יהיה בסדר. אותה ישיבה הנפלאה שהייתה בחבל ימית, נבנתה מחדש בגוש קטיף, ואנשים גרו שם ובנו בתים, הכל ביוזמת ממשלת ישראל באופן מלא. והממשלה סייעה לדבר הזה וכדומה, אז במשך כמה וכמה שנים, בהחלט הגוש קטיף, שהוא מארבע האצבעות הראשונות, התפתח בצורה נפלאה. עד שבא חכמולוג אחד, שהיה ראש ממשלה, שקראו לו יצחק רבין. הוא גם אהב מאוד את נצרים ואת ימית, והוא תמיד אמר כל מיני דברים טובים, אני קורא לגיל מספר 16, תסתכלו. כששרון עסק, מספר 16 בדף לפניכם עכשיו, כששרון עסק במלאכת הרכבת ממשלתו השנייה, הוא נפגש עם מנהיג העבודה, מצנע, והוא אמר, מצנע אמר לו, נצטרף לממשלתך אם תסכים לפנות את נצרים. אמר מצנע לשרון, ראש הממשלה הגיב משרון, אם את נצרים לא נפנה, יש לה חשיבות ביטחונית רבה. וכאן נוסיף את המשפט הכל כך מפורסם, דין נצרים כדין נגבה ותל אביב. אז הממשלה, אז מצנע לא יצטרף לממשלה. אבל אחר כך באמת בנו את גוש קטיף בצורה, לא, זה כבר כולכם בטח הייתם שם. עד שבא יצחק רבין, ומה שנקרא היום הסכמי אוסלו, דברים נוראים ואיומים, הוא נתן את כל המרווחים שישנם בין היישובים ביד הערבים, הוא גרם לכך שלנסוע לנצרים, היינו צריכים לחכות לפעמים לליווי חצי יום, ולפעמים היו צריכים להקפיץ את האנשים, תושבי נצרים בהליקופטרים, מהמקום שמכרני לתוך נצרי. הוא עשה, הכניס את עם ישראל, את גוש קטיף למצב בלתי נסבל. אם אתם מסתכלים רגע אחד, אני רוצה להמחיש לכם דוגמה אחת מה שהם עשו פה, תסתכלו. אתם רואים באצבע ב' יש לכם את נצרים. נצרים נמצאת בתוך מסגרת כזאת, קצת יותר למטה יש איזה מין פס שחור כזה, יש צומת נצרים. כשהיינו נוסעים לנצרים, היינו עולים על האוטובוס באשקלון, עוברים את צומת נצרים, נכנסים לנצרים. את כל הכביש הזה, מצומת נצרים עד כפר דרום, שנמצאת יותר שמאלה, בערך תחת עוד ג' כפר דרום, את כל הכביש הזה מסרו מיד לערבים. אז הילדים, הנכדים שלנו, שהיו צריכים לנסוע מנצרים ללמוד בנווה דקלים, היו צריכים לעלות על האוטובוס הממוגן בנצרים, נוסעים החוצה, נוסעים לכיוון סעד, מגיעים לסעד, פונים בסעד לכיוון אלומים, נוסעים את כל הכביש הזה, בטח אתם מכירים מה שאני, מבינים מה שאני אומר, את כל הכביש הזה באלומים, נכנסים בחזרה משם מצד שני לתוך נווה דקלים. זה היה נסיעה של שעה ורבע בערך כל יום. הלוך בשעה ורבע חזור. כשאת הכביש הזה היה, לפי הסכם עם רבין, היו צריכים לאפשר ליהודים לנסוע בו. הכביש הזה הקטנצ'יק הזה, מצומת נצרים עד כפר דרום, שזה היה בערך 10 דקות נסיעה, הפך לנסיעה מסביב, סביב, סובו נצרים והקיפוע, שעה ורבע זה נהיה. הלוך ושעה ורבע חזור, כאשר לפעמים גם האוטובוס היה מקבל איזה פגז, יריות וכדומה, היה ממש פיקוח נפש, אנשים הוליכו את התלמידים משם עד שם בכיוון הזה, ולאט לאט זה נוצר מצב בלתי נסבל, כי צהל לא הגיב כמו שצריך על כל הדברים האלה, ולאט לאט הגיע, חינכו את עם ישראל למסקנה שצריכים גם מהמקום הזה לברוח. זה פשוט מין... ועבדה חוכמת חכמה ובינת נבונת תסתתר. זה פשוט משהו היום ונורא. אני חושב שלפחות הלקח שאנחנו צריכים להפיק מכל הדברים האלה, א', גם אם הממשלה עוזרת וגם אם הממשלה מבטיחה הבטחות, לצערנו הרב, אתם יודעים שאחד המרכיבים המרכזיים של מנהיג בישראל, יש שש עקרונות שאומר אותם הספר העיקרים, אחד העקרונות, שני עקרונות אני אגיד. עיקרון אחד, להגיד תמיד את האמת. להיות אנשי אמת. לא חס ושלום לתחמן וכל מיני דברים כאלה. להיות אנשי אמת, זה כולל גם. לא להתייחס לכל השטחים הללו רק מבחינה ביטחונית. כי כל מה שאני אמרתי עכשיו זה היה מבחינה ביטחונית. וברגע שהיה שם בעיות ביטחוניות, הפתרון הוא לברוח מהמקום הזה. כאשר אנחנו רואים מה שעושים הפתרון החכמולוג הזה של ה... של הנסיגות מכל מיני מקומות, גם מבחינה ביטחונית. אנחנו צריכים לעמוד, קודם כל הציבור שלנו, על העובדה שהשטחים הללו כולם קדושים, כולם ארץ ישראל, בדיוק כמו רמת אביב. ולחנך את עצמנו ולחנך את ילדינו, כמו שרב ציודה היה חוזר על זה עשרות פעמים. תמיד היינו אומרים לו, מה אתה כל כך הרבה חוזר? אנחנו כבר יודעים מה שאתה חושב, שזה ארץ ישראל, ושצריכים להגן על עצמנו, והכל, וצריכים לחזור לשם, וצריכים לכבוש את המקום הזה. אבל הוא היה מאוד, פשוט היה מאוד חכם. הוא אמר, תראו, אנחנו חוזרים הרבה פעמים, זה נקלט בתוך עם ישראל. וזה מה שהיה באמת. כשבהתנחלות הראשונה היו בסך הכל 80 איש, וחודש וחצי אחרי זה, כשעלינו עוד פעם, אחרי שפינו את אלון מורה המספר 1, עלינו עוד הפעם, כבר היינו 3,000 איש. כי כשהם ראו את מידת האמת של המנהיג הגדול הזה, רב ציודה, אנשים נסחפו אחריו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת חשובה ביותר שאומר ספר העיקרים לגבי מלכות ישראל או לגבי מלך ישראל, שהוא לא יהיה חמדן, לא אוהב כסף, לא אוהב כסף, לא רוצה כסף. כתוב גם מההלכה, לא ירבה לו, כן, כסף זהב לא ירבה לו מאוד, קצת כסף יכול להיות לו, אבל לא ירבה לו מאוד, כי במקום להיות עסוק בעניינים הממלכתיים החשובים, אז הוא עסוק באיסוף כספים. לא חשוב באיזה צורה זה מגיע, אבל באופן עקרוני, הראש שלו צריך להיות כולו בתוך עם ישראל. הראש שלו צריך להיות, כמו שאומר הרמב״ם, כך פוסק הרמב״ם, בעקבות הגמרא מסכת סוטה, צריך שיהיה לו ספר תורה קטן על הזרוע שלו, וכשהממשלה יושבת יש מולו ארון קודש עם ספר תורה, ואז ההחלטות הן החלטות אחרות, צריכות להיות החלטות אחרות, מאשר ההחלטות שיושבים, ויש שם כמה בורקסים בתוך הישיבת הממשלה. זה אנחנו צריכים לשנן לעצמנו, שהרי עוד לא הרבה זמן, הציבור שלנו זה יהיה מנהיגי ישראל. וזה אנחנו צריכים לשנן לעצמנו תמיד, שמי שכבר מתמנה בתור מנהיג ישראל, באיזו תורה שהתמנה, כולו צריך להיות קודש לכלל ישראל. ביום ובלילה, בדיוק כמו דוד המלך. באופן ציבורי בכלל ישראל, וגם באופן פרטי באנשים שהם קשי יום וכדומה, הדברים הסוציאליים הם גם כן חלק ממלכות ישראל. ולהשפיע הרבה מאוד באופן עוצמתי על היחס לגויים מסביב. זה צריך, זה, כשאתה אפילו, נגיד, מנהל מסע ומתן, מבטיחים לך כל מיני הבטחות, היום אשר PMD ברשב, לצערנו, זאת המציאות. והיא מינה ממין שעקר. אתה תעשה ותאחז בכל התוקף ובכל הכוח, בכל מקום שאתה נמצא, ותפתח אותו. ולא מזמן, לפני, ביום ראשון היה כנס רבנים, ובתוך הכנס הזה הוחלט לגבי חס ושלום, מגרון, שעומדת כאילו על הפרק, והמרכז שלי, היישוב אופרה, שכולם צריכים להיות, אם נקווה שלא יקרה שום דבר, אולי הפריציה ייפול, אולי הממשלה תיפול, אולי זה, גם אני לא יודע, אני לא כל כך יודע בדיוק מי הממשלה הבאה, אם היא בדיוק תלך לפי המתווה שעכשיו אני אמרתי. אבל באופן כללי, בהחלט צריך לדעת שאנחנו נאחז בכל מקום, ולא יגידו לנו שמכיוון שאנחנו בין כוח יושבים בארץ ישראל, מה פתאום אנחנו צריכים להתעסק עם היישובים האלה שנמצאים שם? כי כל אחד מאיתנו, איפה שהוא יושב, הוא מחויב, הוא יושב רק בתוך 400 של עצמו, נכון. אבל הרמב"ן אומר שכל אחד מאיתנו חייב לדאוג שכל ארץ ישראל בכל מקום שהיא תהיה מיושבת. ואם מתנכלים לדבר הזה, אז כל אחד מאיתנו צריך לדאוג, כמובן הכל בצורה מבוסתת, יש ראשי ישיבה שאם יגידו מה לעשות, איך לעשות ומתי לעשות, הכל צריך להיות על פי תורה ועל פי יראת שמיים. אבל באופן עקרוני צריך לדעת שכל הדברים הללו, הגם שעכשיו הם לא בידינו, הם ארץ ישראל במאת האחוזים, והם גם יהיו בעזרת השם בקרוב ארץ ישראל בידינו.